המרכזיות של פרשת בהר זו פרשת היובל. כתוב בתורה, והארץ לא תימכר לצמיתות כלי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ההבנה הפשוטה של מצוות יובל, וככה יש רבים שמדברים ככה, זה ההסבר שנותנים כשמדברים על מצוות היובל, אז כך על זה מדברים. אז ההבנה הפשוטה היא שהיובל בא ללמד את האדם משהו, והמשהו הזה שהיובל בא ללמד את האדם זה שאין לו קניין מוחלט בעולם הזה. הארץ לא תימכר לצמיתות, לא מוכרים את הארץ לצמיתות, גאולה תיתנו לארץ. כשמגיע הזמן, שדה שהיא הייתה שלך יוצאת החוצה. אני רוצה לומר, זה דבר שאולי לא חושבים עליו כל כך, אבל בדרך כלל בן אדם היה רואה יובל פעם או פעמיים בחיים שלו. בדרך כלל, אם זה היה פעם בחיים שלו, זה היה ממש באמצע החיים שלו, ככה גיל 40, 50 בערך. ואם זה היה פעמיים, אז כנראה הפעם הראשונה היה פחות או יותר בגיל 10, כשהוא לא הבין שום דבר, והפעם השנייה זה היה בגיל 60, שהוא כבר בגיל של פנסיה. אבל בן אדם היה עובר יובל פעם או פעמיים בחיים שלו. זאת אומרת שיובל זה אירוע טראומטי. בן אדם חי באדמה, עובד אדמה, משקיע באדמה, ואז באים אליו יום אחד ואומרים לו, תשמע אדוני, תיקח את כל הפקלח שלך ותצא מפה, כי האדמה חוזרת לבעליה. זה נגמר. זה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה. יוסף הצדיק, כשהוא קונה את כל אדמת מצרים לפרעו, מה הוא עושה? הוא מעביר את העם מקצה לקצה, מה שהיה מקובל בשלטון הטורקי היה נקרא מוחרם. לוקחים את כולם, מכיוון שהאדמה שייכת למלך, אז לוקחים את כולם ומזיזים אותם כל הזמן, כדי שאף פעם בן אדם לא יקבל חזקה על המקום שהוא יושב, שלא ירגיש בטוח באדמה שבה הוא יושב. זה איזה מין תפיסה כזאת. ואם אנחנו נמשיך את הרעיון הזה, יש כאן מלחמה נגד מטריאליזם. יש פה מסר ממש נגד מטריאליזם. הפלבטיות הזאת, יש לי, אני בעלים של אחוזות, אני בעלים של קרקעות, נדלן, נכסי דלוניידה, ריאל אסטייט, זה כזה חזק, זה חזק, זה הרגשה כזאת של ביטחון. וראיתי פעם בספר של רבי לצייקלין שהוא אומר שזה לא במקרה שהרוצח הראשון היה איש אדמה, כי היו שני אחים, אחד קראו אותו קין והשני קראו אותו הבל, והבל היה רועה צאן, הוא לא היה מחובר לאדמה, הוא היה הולך ממקום למקום כמו הבדואים, ממקום למקום איפה שהכבשים מוצאים אוכל. אבל קין היה איש האדמה, הוא היה מחובר לאדמה. כשבן אדם מחובר לאדמה יש לו הרגשה מזויפת של ביטחון עצמי. הוא על האדמה, הוא מחזיק באדמה, הוא מחובר לאדמה, יש לו הרגשה של ביטחון עצמי שהוא ככה חזק. וכשבא מישהו ונדמר שהוא מאיים עליו ונדמר שהוא מפריע לו, אז הוא יכול גם להרוג אותו וזה לא אכפת לו. עד כדי כך, עד כדי כך איש אדמה. ויותר מזה, אחרי שקין עושה את החטא הנורא הזה, אז הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, נא ונא תהיה בארץ, הוא לוקח ממנו את האדמה. פתאום קין הגיבור הגדול אומר, כל מי שעכשיו ימצא אותי יארגני, כל מוציא יארגני. פתאום לוקחים לו את האדמה מתחת לרגליים, פתאום הוא מרגיש מסכן לגמרי והוא מפחד שכל מי שימצא אותו יהרוג אותו. מי כבר יכול למצוא אותו? הרי אתה כבר הוכחת שאתה מסוגל להרוג כל בן אדם, אז מה, מי כבר יכול להרוג אותך? בכלל, מי היה בעולם שיהרוג אותו? האמא שלו, האבא שלו, מי יהרוג אותו? ממי הוא מפחד? אבל בן אדם בלי אדמה מתחת לרגליים מפחד. בן אדם עם אדמה מתחת לרגליים יכול להיות רוצח. זה משנה. והתורה נלחמת במטריאליזם הזה ואומרת, האדמה לא תימחר לצמיתות. למה? כי אתה לא הבעל הבית אלא כלי כל הארץ. יש בעל הבית לעולם והוא הבעל הבית, ולכן אתה פעם ב-50 שנה עוזב את הכל, לוקח את הפקלח שלך ואתה הולך חזרה למקום שלך, אתה עוזב את האחוזה שלך. יותר מזה, ברור שזה גם יצר סגנון אחר של כלכלה. ממש. יש סיפור שפעם אחת היה אחד מלווה בריבית שנפטר, והחבר'ה קדישה החליטו שהם הפעם יגמרו איתו את החשבון על כל הצרות שהוא עשה, וביקשו סכום בשביל החלקת קבר שלו, ביקשו סכום של איזה 50,000 רובל, משהו פנטסטי, ביקשו סכום גבוה מאוד. המלווה בריבית הזה הוא היה חבר של הפריץ, אז הוא הלך לפריץ והוא התלונן שלוקחים ממנו המון המון כסף. אז הפריץ קרא לרבי עקיבא איגר שהיה הרב שם באותה המקום, ואמר לו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? לוקחים בשביל חתיכת אדמה קטנה של 4 מטר על 4 מטר לוקחים 50,000 רובל? מאיפה זה נשמע דבר כזה? מה זה? זה זהב? מה פתאום? אמר לו רבי עקיבא איגר, אתה לא מבין שום דבר. בדרך כלל אנחנו מוכרים את האדמה של הקבורה במעט מאוד כסף. למה? כי כתוב שתהיה תחיית המתים. אז זה לא קונים לצמיתות, זה קונים לשנה, שנתיים, עוד מעט יבוא המשיח וזה ייגמר. נו, כמה אפשר לקחת בשביל שכירות על שנה, שנתיים? כמה כסף אפשר לקחת? 50 רובל? 100 רובל? שם. אבל כתוב בחז"ל שמי שמלווה בריבית הוא לא קם לעתיד לבוא, הוא לא קם בתחיית המתים. זאת אומרת שאם הוא קונה עכשיו את האדמה, הוא קונה אותה לעולם ולעולמי עולמים. אז שישלם בעל זה את כל המחיר מה שזה שווה, 50,000 רובל. יובל עושה סוג אחר של כלכלה. לא קונים את הנכס, לא קונים את האדמה, קונים את השימוש באדמה. מספר שני תבואות הוא מוכר. זה סוג אחר של כלכלה, זה פילוסופיה אחרת של כלכלה. בן אדם קונה שדה בשביל מה שאפשר לעשות, לא בשביל להשקיע. לא בשביל להשקיע. לא קונים שדה בשביל להעמיד את זה בצד. קונים את זה בשביל לעבוד. אפילו כשאתה כבר קונה שדה, אתה עדיין מטלטלים. אתה עדיין שואל כמה השדה הזאת מוציאה, ולפי זה אתה משלם. ואותה שדה 10 שנים לפני היובל עולה 100, ו-30 שנה לפני היובל עולה 1,000. כי בכלל לא מתייחסים אל השדה בתור שדה, מתייחסים כמה תבואות הוא מסוגל להוציא. זאת אומרת שכל הפילוסופיה של הכלכלה היא שונה. הכל נגד המטריאליזם של בעלות על השדה. כי לי כל הארץ, יש כאן מסר ברור. כי גרים ותושבים אתם עמדי, שתדעו לכם, אתם לא באתם פה לעולם הזה בכדי להכניס שורשים באדמה, אתם לא באתם לפה לעולם הזה בכדי לקחת אתכם, אתם לא באתם פה לעולם הזה בשביל להיות בעלים על העולם הזה, באתם לעולם הזה גרים ותושבים אתם עמדי, באתם לעולם הזה ללכת פה, לעשות מספר שני תבועות, להוציא מהעולם הזה מה שצריך להוציא, והולכים הלאה. זה המסר. אבל אם נבדוק נראה שזה לא כל כך נכון עד הסוף. הפסוק אומר והארץ לא תימחר לצמיתות. עוד פעם, הארץ לא תימחר לצמיתות. אומר רש"י, לתת לב על הקונה שלא יהיה לוקח כובשה. כשכתוב הארץ לא תימחר לצמיתות, מה הכוונה? שהקונה לא יחזיק את זה, לא ימשיך להחזיק כשיגיע היובל. שואל עליו הרמב"ן, אם זה ככה, היה צריך לכתוב והארץ לא תיקנה לצמיתות. מה זאת אומרת והארץ לא תימחר לצמיתות? יש כאן לב על המוכר, לא על הקונה. מה האזהרה על המוכר? וכאן צריך לראות, יש כאן אולי חומש? כאן צריך לראות איך שבאמת התורה, תנ"ך, לא משנה, שם כוח, תודה רבה. צריך באמת לראות איך שהתורה כותבת את הפרשה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, בפשט של פשט של פשט ממש. כתוב כך, אחרי שהתורה מתחילה לספר לנו על העניין של השמיטה, אז התורה עוברת ואומרת ככה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו, יובל שנת ה-50 שנה, לא תזרעו וכו'. יובל קודש תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. סוף פרק אחד, עניין אחד. ואז התורה באה ומדברת על הכלכלה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך. איך עושים מסחר ככה? לפי התבואות, לפי השנים. ולא תונו איש את עמיתו, והתורה ממשיכה ואומרת, ועשיתם את חוקותיי וישבתם על הארץ לבטח, ונתנה הארץ פירייה, ואכלתם לשובע וישבתם לבטח וכולי. ואחרי זה שואלים שאלה, מה נאכל בשנה השביעית, הרי לא נזרע, ואז וציוויתי את ברכתי לכם. פתאום התורה חוזרת עוד פעם, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי גרים ותושבים אתם עמדי. מה זה? נחתם בצידו, שכחנו שני פסוקים, פתאום פה באים עוד פעם חוזר אל היובל, אומר אני שני צדדים ליובל, מה שדיברנו, והארץ לא תימכר לצמיתות, נכון, נכון, אבל לפני כן תראו איך שמתארים את היובל. היובל הוא וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. ובסיום של הפסוק של הפרשייה הזאת, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. לא, מוריי ורבותיי, לא תיאור של לעזוב הכל וללכת, לא תיאור של גלות כאן, ההפך, בשנת היובל הזאת תשובו. היובל זה לא מה שאתה עוזב, היובל זה לאן שאתה חוזר. וזה הסתכלות אחרת על היובל. זה לא סתם שבאים ואומרים לך, אוקיי, עבדת קשה מאוד, השקעת, תעזוב את הכל, שום דבר לא שווה. לא, זה לא מה שאומרים לך. אומרים לך שיש חלוקה של ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא בגורל חילק את הארץ לשבטים, וכל משפחה ומשפחה קיבלה את החלוקה שלה ואת הנחלה שלה. פעם ב-50 שנה כל אחד חוזר למקום שלו. זה האמת. במשך 50 שנה כל אחד יצא מהמקום שלו. זה קנה נחלה שם, וזה קנה נחלה שם. כל אחד, אחד משבט דן, הלך וקנה נחלה בנחלת נפתלי, הוא הלך וקנה נחלה שם, הוא הלך וקנה שם, וגם בתוך השבטים בפנים, כל אחד הלך וקנה נחלות, ועברו נחלות ידיים. בשנת היובל הזאת, תשובו! אנחנו חוזרים אל המקור, אנחנו חוזרים אל הסדר כמו שהקדוש ברוך הוא קבע לנו בשעה שהוא חילק את הארץ לשבטים. אנחנו חוזרים אל המקוריות, אנחנו חוזרים למה שמתאים לנו. 50 שנה עשינו דברים מלאכותיים, עשינו דברים שאנחנו הבנו שאנחנו קונים, מוכרים, ביזנס, עניינים. עכשיו פעם אחת ב-50 שנה מחזירים את כל הסדר חזרה למקום. וקראתם דרור בארץ, זה לא גלות, זה לא מוחרם, זה לא בא בכדי לשבור אותך, זה בא כדי לתת לך דרור, כדי לתת לך חופש, כדי לשחרר אותך. ידע הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ירד לסוף דעתו של אדם, שאם ייתנו לו הוא יקנה את כל העולם כולו. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, וכך הלאה. זה הסדר בתור גיאומטרי עולה. הסבא לעשיר אינו מניח לו לישון, כל היום רק עוד לקנות ועוד להרבות נכסים. את העולם כולו הוא היה קונה. באה התורה ונותנת לו דרור. לא חייבים לרוץ, במילא כולם נפגשים ברמזור, אין כל כך מה לרוץ, כולם נפגשים ביובל. לקלט, לא צריכים לרוץ כל כך, יש כאן חופש, יש כאן דרור, יש כאן כל אחד ואחד, איש בנחלתו ידבקו בני ישראל. אין אדם נוגע במזומן לחברו כמלוא הנימה, אתה לא יכול לקחת ממה שניתן לחבר שלך כלום. לזכור עוד דבר, שיש לך את הנחלה שלך, אל תשכח את זה. בסיפור הזה של הקריירה, של ההצלחה, של הקניין, האדם יוצא מהנקודה שלו, האדם יוצא מהנחלה שלו, הוא יוצא מהמקום שלו, מהזהות שלו, מהירושה שלו. ואז באים אליו ואומרים לו, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. אני לא חושב שזה הפשט, אבל אני שומע פה עוד משהו, איש אל משפחתו תשובו. תעזוב קצת את העבודה ותחזור קצת אל המשפחה. ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים כמה העבודה מתנגשת עם משפחה, אנחנו יודעים כמה בתים נהרסים בשביל השיגעון הזה, האלכוהוליזם. עובדים ועובדים ועובדים ועובדים, ומה עם הילדים? מה עם הבית? מה עם האישה? מתמסרים כל, כי צריכים לקנות, צריכים לקנות עוד חלקה ועוד חלקה. בשנת היובל הזאת תשובו, איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. לא, אני לא רוצה שתהיה יהודי של גלות על אדמתך. לא, אני לא רוצה עוד פעם לצייר אותך כמו היהודי הזה עם עם הפקל על הגב, ועוד פעם היהודי הולך. אני מתאר לעצמי שיהיו יהודים כאלו שבשנת היובל ייתנו קרחץ כזה מעומק הלב ויגידו, נו, כמו שעברנו את חמלניצקי, נעבור גם את היובל הזה. חמלניצקי היה אחד שעשה פוגרומים באוקראינה, מי שלא יודע היסטוריה. אז כמו שעברנו את זה, נעבור. זה, יש כזה, נו, יש הרי סיפור שהגיע באחד העיירות, הגיע איזה משולך מארץ ישראל, אחד שאוסף כספים בשביל הכוללים בארץ ישראל, והוא רצה לשכנע את האנשים לתרום כסף בשביל ארץ ישראל. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, כדאי לכם לתרום כסף, אנחנו מכינים לכם את ארץ ישראל, כי עוד מעט יבוא המשיח, וכשהמשיח יבוא אז אתם תצטרכו לעזוב את הכל ולעלות לארץ ישראל. אתם תשאירו את כל הכבשים ואת כל הסוסים והחמורים, אתם תשאירו הכל ככה ואתם תלכו לארץ ישראל. איזה יהודי אחד תמים ישב בבית כנסת ושמע את המשולך הזה מדבר, הוא חוזר חזרה הבית, אומר, שמעת בילה, עוד מעט יבוא המשיח ואנחנו נצטרך לעזוב את הכל ואנחנו נשאיר ככה את הכל ואנחנו נלך לארץ ישראל. אז היא נותנת קרחץ ככה ואומרת, נו, כמו שעברנו את חמלניצקי, נעבור גם את המשיח הזה שאתה מדבר עליו. איך שורדים את היובל? לא נכון, זה לא נכון. לא עוד פעם יהודי של גלות שהולך עם הפקל על הגב, וכמו שגירשו אותו מאוקראינה וכמו שגירשו אותו מפולין, גירשו אותו גם מארץ ישראל. לא ככה, אלא תשובו, תשובו. זה דבר יזום. בן אדם הולך הביתה, בן אדם הולך אל עצמו, אל המשפחה שלו, אל הערכים הכי בסיסיים של החיים שלו, אל הנחלה שלו, אל ותן חלקנו בארץ ישראל שלו, אל הדלת עמות שלו בארץ ישראל, אל הגיאוגרפיה שלו, אל הנופים שלו. הוא חוזר חזרה למקום שלו, לבית שלו, לבית שלו. לא, לא יהודי של גלות, יהודי מחובר, אבל מחובר למקום שלו, הכל כך נורמלי והכל כך טבעי, ולא זה שמתפוצץ מרוב קניינים ומרוב אדמות שהוא קונה לעצמו. והארץ, אומר הפסוק, לא תימחר לצמיתות, כי גיירים ותושבים אתם ממדי. גרים ותושבים אתם ממדי. מיד זה מזכיר לנו את אברהם אבינו. הוא עומד לפני אנשי חץ ואומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. מה זאת אומרת גר ותושב? מבאר רש"י, אם תרצו לתת לי אותה בעד כסף, אני גר. ואם לא, אני תושב, אני אקח את זה בכוח. למור, גר זה גר. נבט, נודדים, תושב זה קבוע. אומר הפסוק, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי גרים ותושבים אתם עמדי. לא כי גרים אתם עמדי, כי גרים ותושבים. פירוש, גר אתה בנחלה שאיננה שייכת לך, תושב אתה בנחלה שכן שייכת לך. אין כאן איזשהו ניסיון ליצור יהדות תלושת קרקע. יש כאן ניסיון ליצור יהודי שיודע שיש ערכים בעולם שהוא אצלהם גר, ויש דברים בעולם ששייכים אליו והם החלקו בעולם הזה, ולגביהם הוא תושב. הוא אשר אמרנו, יחס מורכב למציאות.